טוב, אנחנו מתחילים כמובן שוב מתחילת פרק ז' בשעה טובה. אנחנו מתחילים, זה פרק חשוב, סוף סוף מתחילים להתעסק. זה עדיין במסגרת ההגדרות, זאת אומרת, כמו שכבר דיברנו, ואם לא דיברנו אז מן הראוי לחזור ולהזכיר, לא לחזור, סתם להזכיר, ספר התניא, כיוון שהוא ספר של עיצות בעבודת השם, וכפי שאנחנו יודעים מדף השער שלו, שכל העצות שהוא כותב כאן, אדמו"ר הזקן, זה בעצם תוכן של דברים שהוא נהג לומר ביחידות לאנשים, לאותם החסידים, אחרי שגילו לו את תעלומות ליבם ומוחם בעבודת השם, התלויה בלב וכולו וכולו. וכיוון שזה ספר של עצות, צריך גם להכשיר אותנו, לתת לנו את הכלים, לפני שנותנים עצות, צריכים לראות שמדברים באותה שפה, שמשתמשים באותם המינוחים, שאנחנו מכירים את המבנה של הנפש וכיוצא בזה, ואז אפשר לתת לנו באמת את אותן העצות שהאדמו"ר הזה כן רוצה לתת לנו ולהדריך אותנו בעבודת השם, להביא אותנו, לאפשר לנו לממש את הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן בנו, להגיע למדרגת הבינוני, ומי שמוכשר לזה גם לעבור את המדרגה הזאת ולהגיע למדרגה של צדיק. וכפי שבעזרת השם נראה בפרקים הבאים, הפרקים שעברנו עד כה היו בעיקר פרקים של הגדרות, שבהם הרבי מתאר לנו את מבנה הנפש, וקצת פרטים דיברנו על עוד כל מיני עניינים שקשורים לעולם, הנפש האלוקית, הנפש הבעמית, הכוחות שלהם, הלבושים שלהם, אופן הפעולה, ועניינים כאלה דומים ומעניינים. בפרקים הבאים מפרק י"ב ואילך, אחרי שהוא גומר להגדיר את מדרגת הבינוני, אז בעצם מתחילות העצות המעשיות בצורה מסודרת, כל העצות לכל הסוגיות, כל הנושאים החשובים בעבודת השם. פרק ז', ובמידה מסוימת גם עוד כמה פרקים שאחריו, אנחנו נראה שלמרות שהם עדיין שייכים לחלק של ההגדרות שבתניא, אבל כבר יש בהם, אולי לא נקרא לזה בדיוק עצות, אבל הדרכות בעבודת השם. זאת אומרת, יכולים לקחת הוראה ממשית בענייני, לא רק יכולים, מחויבים לקחת הוראה והדרכה ברורה בעבודת השם של יהודי, מאותם העניינים שאנחנו נלמד, לפחות בשני הפרקים הבאים. פרק ת' גם הוא סוג של הדרכה יותר ממוקד בעניין של ההגדרות, לפי ההגדרות של קיצורי התניא, אז הוא נקרא מלחמת הנפשות. הוא מתאר בצורה מאוד ברורה את המלחמה של שתי הנפשות, הנפש האלוקית והנפש הבעמית, לא במטרה חלילה לחסל אחת את השנייה, אלא במטרה להשתלט בעצם על הגוף. אנחנו חוזרים, או יותר נכון ממשיכים, לדבר על הנפש הבעמית. והנפש הבעמית, אחרי שבסוף הפרק הקודם הוא דיבר קצת על עניין של שלוש קליפות הטמאות, הוא חוזר וממשיך לדבר על הנפש הבעמית שהיא מקליפת נוגה. והוא אומר כך: אך נפש החיונית הבעמית שבישראל, שמצד הקליפה, כמו שאנחנו כבר יודעים שהקליפה הזאת נקראת קליפת נוגה, והנפש הזו היא מלובשת בדם האדם כנזכר לעיל, וגם הדם הזה והגוף שהיא מחיה, גם הם שייכים או מקבלים את חיותם מאותה קליפה שנקראת קליפת נוגה. ונפשות בהמות וחיות ועופות ודגים טהורים ומותרים באכילה, וקיום וחיות כל הדומם וכל הצומח המותר באכילה, וכן קיום וחיות כל המעשה דיבור ומחשבה בענייני עולם הזה, שאין בהם צד איסור, לא שורש ולא ענף, משסה לא תעשה וענפיהם דאורייתא ודרבנן, רק שאינן לשם שמיים אלא רצון הגוף וחפצו ותאוותו, ואפילו צורך הגוף וקיומו ממש. בן אדם אוכל ארוחת ערב, שותה כוס תה, זה לא איזשהו עניין של תאווה, זה דבר נחוץ לצורך הקיום והחיות של האדם. אלא שכוונתו אינה לשם שמיים כדי לעבוד את השם בגופו, שאם הכוונה שלו הייתה לשם שמיים כדי לעבוד את השם בגופו, והוא חייב לעבוד את השם בגופו, והוא חייב לשמור על בריאותו של הגוף כדי שהוא יוכל לעבוד את השם ולקיים מצוות, אז כשהוא יוכל בכוונה הראויה, ויש דרגות בכוונות האלה, אבל אפילו מהדרגה הנמוכה ביותר של לשם שמיים, כמו שנפסק להלכה למעשה גם בקיצור שולחן ערוך, אז זה שייך לקדושה. זה משמש אותו לצורך של עבודת השם. עוד נדבר על זה, אבל השלב הראשוני של ההגדרה, זה שייך לצד הקדושה, כי משתמשים בזה לעבודת השם. אבל אם הכוונה שלו חלילה אינה לשם שמיים כדי לעבוד את השם, אומר כנראה בכך, אלא שכוונתו אינה לשם שמיים כדי לעבוד את השם בגופו, לא עדיף מעשה דיבור ומחשבות אלו מנפש החיונית הבהמית בעצמה, והכל כאשר לחול נשפע ונמשך ממדרגה השנית שבקליפות בסתרא אחרא, שהיא קליפה רביעית, יש שלוש קליפות הטמאות, והרביעית היא נקראת קליפת נוגה. מה עניינה של קליפת נוגה שהיא תערובת של טוב ורע? אשר על כן היא לא אסורה במהות העצמית שלה, אלא שהשימוש בה מחייב זהירות ותשומת לב. מה שנקרא בלשון הראשונים, בעלי המוסר, ייחוד המעשה. המעשה שלנו, אנחנו כבני אדם, כיהודים, לא יכולים להרשות לעצמנו שהמעשה שלנו יהיה מעשה סתמי. המעשה שלנו חייב להיות מעשה מכוון, מעשה שיש בו ייחוד. לא שהוא מיוחד, שיש בו ייחוד שאנחנו עושים אותו למטרה, עושים אותו בכוונה. אדם לא יכול, אדם יהודי לא יכול להרשות לעצמו לעשות מעשים סתמיים, בלי שום כוונה. סתם זה מצד הקליפה. בפשטות קליפת נוגה כשהוא עושה דברים מותרים, אבל סתם זה קליפה. יש כאן נקודה מעניינת שאולי נתפדף רגע אחורה לרגע. אתם זוכרים שבסוף השיעור הקודם, כשדיברנו, דיברנו על העניין הזה של הצומח, אמרנו אורלה, הרי סוף סוף היא תהיה מותרת. נכון, עכשיו, בשלוש שנים הראשונות, שהעץ גדל, פירותיו הם עורלה. בשנה הרביעית, נטע רווי, עולים עם זה לבית המקדש, או פודים. בשנה החמישית, כבר היתר גמור. איפה מצינו שקליפה הופכת ליתר? שקליפה טמאה, שלוש קליפות הטמאות הופכים ליתר? דיברנו קצת על גירים, דיברנו על עוד עניינים.
שלושת השנים, זה
נת ג' הקליפות,
וזה לא יהיה קליפת נוגה. משנה רביעית, זה מקווה שפעם קליפת נוגה, זה לא אותו פרי, זה פירות של...
אבל זה אותו עץ?
אותו עץ? העץ?
ויש לנו מציאות של... יש לנו מציאות של פרי שכרגע הוא גם כן אסור, דיברנו על זה בשיעור שעבר.
זה כמו בין התאורה, שהיא משחטה, שהבשר שלו קשה, אבל לא החלב ולא אדם. למרות שהבאמת היא תאורה?
לא הבנתי מה שאמרת עוד פעם. הבהמה היא?
בהמה טהורה.
כן, ומה קרה לה?
משחטה.
הבשר
קשה.
כן.
מותר.
כן.
החלב
והדם. כי יש עליהם שם איסור. אז דיבר, אז חילקנו, דיברנו על זה בשיעור שעבר. אז תשימו לב לדבר מאוד מעניין. כשהוא מדבר על אומות העולם, מדבר על, גוף, על, על, על בעלי חיים הטמאים ואסורים באכילה, אז הוא מדבר על נפשותיהם ועל קיום וחיות, קיום גופם וקיום וחיות כל מאכלות אסורות, כן? אבל במאכלות אסורות מהצומח הוא כבר לא מדבר על, הוא אומר קיום וחיות כל מאכלות אסורות ולא אומר וקיום גופם. למה הוא לא אומר וקיום גופם? כי בעצם הגוף שלהם הוא במהותו כשר, במהותו יותר, זה עץ, הוא לא דבר מאכל. אז העץ הוא היתר, אין בה שום בעיה, העץ שייך לקליפת נוגה. אותו דבר, ודאי שכלאי הכרם במהות שלהם זה גפן תורה, וזה אלו חיטים תאו הקשרות. עכשיו כשזרעו אותם ביחד ועברו עבירה, עכשיו כשהעץ הזה עדיין לא הגיע לשנתו הרביעית, מה שצומח עליו, התורה גזרה עליו איסור. אז עכשיו הוא מקבל את היניקה שלו, הנפש שלו, משלוש קליפות הטמאות, ולכן הוא אסור. אבל קיום וקיומו וחיותו בגשמיות? ודאי שלא. אז זה דיוק מעניין שבאמת הוא השמיט את העניין הזה של קיום גופם, מה שהוא אמר על בעלי חיים הטמאים, מה שאמר על, על, על אומות העולם, הוא לא, בפירוש לא אומר את זה לגבי מאכלות אסורות מהצומח, שזה הבדל מעניין. כאן בהמשך שהוא גם אומר, קיום וחיות, מעשה דיבור ומחשבה בענייני העולם הזה, אבל זה קליפת נוגה, אז הוא לא אומר וקיום גופם, הגוף של המעשה, זה ודאי שלא. כי באמת אנחנו מדברים על דברים שאין בהם, איך הוא אומר, אין בהם צד איסור, לא שורש ולא ענף, מי שעשה על מצוות לא תעשה. נכון, שעל ידי הצירוף שלהם נולד פה איסור.
איסור, למרות שאם ניקח, אם מישהו ייקח עלה או ענף מהעץ הזה, שלעולם מותר לו לאכול, אסור לאכול את הפרי. כן, אבל אם ניקח, יעשה מזה, יתחל את זה ויוכל את זה בצורה מסוימת, הוא לא יבוא איסור.
גם מה שגדל, אם זרעו את הכרם בחיטה, ואחר כך עקרו את זה לפני שהביא השליש, או עקרו את זה לפני ש... באופן כזה, כן, זה ישריש במיד הקר. אז יש הגדרות הלכתיות שכרגע לא ניכנס אליהן כמובן, אבל יש אופן כזה, כל זמן שזה, אחד מהם לא גדל באיסור, אז אני יכול לעקור את החיטה, והכרם יישאר כשר. א', יש לי מצווה לעקור את זה, זה עוד עניין. אבל מה שאם זה לא גדל, לא הוסיף כך וכך, ויש הגדרה הלכתית שוב שלא ניכנס אליה כרגע, כמה הוא הוסיף? אז כל זמן שזה לא קדש, כל זמן שזה לא גדל בזמן שהיו זרועים שם זרעים, אז אנחנו רואים שהנה כן יש. אז זאת אומרת שבאמת, עכשיו אם מה שיגדל עכשיו בשעה שזרועה כן חיטה בין הגפנים, עכשיו הדבר הזה, הפירות האלה יקבלו יניקה, החיות שלהם תהיה באופן של קליפה. לא קיום וגופ... לא קיום גופם. קיום גופם זה גפן. טוב. סליחה? כן. אוקיי. כן. כן, היהודי, האדם, כן. כן. מה הבעיה שלך עם הביטוי עשר קיטרין דמסאבותא? מי אמר שעשר קיטרין דמסאבותא שייך לשלוש קליפות הטמאות? כנראה שלא. לא כנראה, ודאי שלא. בכל קליפה לפי עניינה, כל עולם של קליפות לפי עניינו, כל מדרגה בקליפה לפי עניינה, כיוון שהסדר שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, שכל עניין, כל בחינה נחלקת לעשר, אז בקליפת נוגה יש עשר בחינות, ובקליפה שמעליה משלוש קליפות, או תחתיה יותר נכון, משלוש קליפות הטמאות, יש שערה, רוח שערה, ויש מתלקחת, ענן גדול, כל הבחינות האלה, כל אחת מהן, יש בה ספירות, והוא לא רוצה לקרוא להן ספירות, כי זה כך וכך העניין. אז הוא קרא לזה קיטרין דמסאבותא. אין פה איזשהו רמז לשלוש קליפות הטמאות. טוב.
הרב ארפה, אז מה קורה עם שדבר מאכל, שהכוונה שהנפש הרוקית זה לשם שמיים, כבר שהנפש הבהמית זה לטהרת הגוף, מה קורה? כל אחד מתכוונת לכוונה שלה, מה קורה פה בעצם עם מאכל? עולה לקדושה או לא?
אנחנו נגיע לעניין הזה, אנחנו תכף נדבר עליו, אנחנו נראה את זה בפנים, וגם ננסה לענות על השאלה שלך, כי זה נכון במידה מסוימת ולא נכון במידה אחרת. למה? זה נכון שלכל אחת מהם יש את הכוונה שלה. אבל אדם לא יכול לחשוב שתי מחשבות בו זמנית.
אחת אחרי השנייה,
אז אם אנחנו, טוב, זה אנחנו עוד אין לנו את הכלים להתמודד עם זה, אנחנו נראה בפרק י"ב את העניין של מוח שליט על הלב, ואיך האדם אמור להתייחס לאותן מחשבות שאכן באות מהנפש הבאמית, ברגע שהוא לא חושב אותם ברצון, אלא דוחה אותם ברגע שהוא מזהה אותם כמחשבה אסורה, הן לא נחשבות.
מי זה הוא? הנפש
הבהמית? זו שאלה טובה, זה אתה שואל שאלה טובה, זה מאוד מורכב. לפועל אנחנו הרי יודעים שבכל יום יצרו של אדם יתגבר עליו להחטיאו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. כי יעמוד לימין אביון, להושיע משופטי נפשו. אז אם אתה באמת דואג להיות אביון כמו שצריך בעניין הזה, אז אתה מקבל את העזרה הזאת של הקדוש ברוך הוא, שהיא עזרה תמידית, זמינה כל הזמן, אנחנו רק צריכים להיות כלים אליה. אז אנחנו מנסים עכשיו לברר לעצמנו קצת מה מהותה של אותה קליפה שנקראת קליפת נוגה. למה, א', איך מותר לנו להשתמש בעניינים ששייכים לקליפת נוגה, או שמקבלים את חיותם מקליפת נוגה, אחרי צד? זו שאלה הראשונה. ושאלה שנייה ולא פחות חשובה, איך אנחנו משתמשים בדבר כזה שהוא כל כך לא, איך נגיד, לא יציב. קדושה זה קדושה, קליפה זה קליפה. קליפת נוגה היא מין משהו ביניים. רגיש כזה, משהו עדין. צריך להתייחס אליו בזהירות. צריך להתייחס אליו בזהירות. איך שאני אשתמש בו, כך הוא יהיה. כשאדם משתמש בנפש, בעניינים האלה שבאים, שמקבלים את חיותם מקליפת נוגה, ישתמש בהם בצורה הנכונה, מצוין, מולים לקדושה. ישתמש בהם בצורה לא נכונה, קורה דבר אחר. את זה הוא בדיוק הולך ללמד אותנו עכשיו. אז הוא דיבר על כל העניינים האלה, הנפש הבעמית, וכל העניינים המותרים שישנם בעולם, והכל כאשר לכל, נשפע ונמשך ממדרגה השנית בקליפות וסטרח, שהיא קליפה רביעית, הנקראת קליפת נוגה, שבעולם הזה הנקרא עולם העשייה, רובו ככולו רע. רוב המציאות של העולם הזה, כאן, איפה שאנחנו נמצאים, הוא שייך ומקבל את חיותו מהקליפה. רק מעט טוב מעורב בתוכה, בתוך אותה הקליפה הזאת שנקראת קליפת נוגה, שממנה באות מידות טובות שבנפש הבהמית שבישראל, כמו שכתבתי לעיל בפרק א', בסוף פרק א', הוא הסביר שיש המידות הרעות בנפש, שזה ארבעה יסודות, כנגד ארבעה יסודות, אש, רוח, מים ואפר, ואחר כך הוא אמר, והנפש הבהמית הזאת, אל תיקחו אותו כל כך קשה, כי גם מידות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם באות ממנה, זה שיהודים הם רחמנים וגומלי חסדים, זה בעצם, זה גם כן דבר טבעי שבא מאותו החלק הטוב שבנוגה, ואנחנו בעזרת השם נפגוש עוד עניינים חשובים וטובים שיש בנוגה הזה, שזה למשל אותו חלק שנקרא נפש השכלית, שזה השכל שמאפשר לאותה קליפת נוגה, לאותה נפש הבעמית שמקליפת נוגה, מאפשר לה פותח לערוץ של תקשורת, ערוץ של תקשורת בינה לבין הנפש האלוקית. אותה בחינה שבבהמה כפשוטה, זה נקרא שידע שור קונהו וחמור יבוז בעליו, למרות שהוא שור או חמור, יש לו סוג של ידיעה, יש לו סוג של שכל. אל השכל הזה יכולה הנפש האלוקית לגשת ולהסביר לנפש הבהמית עניינים שהשכל שלה יכול להבין, וזה יסייע בידי הנפש האלוקית להגיע אל המטרות שלה באמצעות הנפש הבהמית, שזה העניין של רוב תבואות בכוח שור דווקא. אדם הוא זה שלעמל יולד, אבל את העבודה היעילה אפשר לעשות דווקא בכוח של שור ולא בכוח של בן אדם, יש לו כוח יותר גדול. יש לזה שני צדדים. אם יהיה הרבה טוב, אז הטוב יבטל את הרע. וככה זה באמת בעולמות העליונים. עולם האצילות כולו טוב, לא יגורך רע, כך נאמר בעולם האצילות. עולם הבריאה רובו טוב ומיעוטו רע. ולכן כללותו טוב. עולם היצירה זה כבר דבר ששייך לעניין של מידות, שם כבר יש מושג כזה שנקרא יניקת החיצונים, שם כבר יש מושג כזה שנקרא קליפות. ואחר כך בעולם העשייה רובו רע. אבל יש גם צד חיובי להסתכל על העניין הזה. הצד החיובי הוא מאוד מעניין. מיעוט, רובו רע ומיעוטו טוב, אבל בכל זאת, מעט אור דוחה הרבה מן החושך. האור, המעט טוב הזה שכלול באותה קליפת נוגה, שורשו כל כך נעלה, שהוא רק צריך את הדחיפה הקטנה שלנו, להשתמש בו לשם שמיים, ואז הוא בעצמו מתגבר על כל הדברים הבלתי רצויים שישנם שם. כי בעצם השורש של אותו המעט טוב שנמצא בתוך קליפת נוגה, שורשו ממקום מאוד מאוד נעלה, זה נקרא אותם הניצוצות שנפלו משבירת הכלים שהייתה בעולם התוהו, אותם הניצוצות הם אלה שירדו מטה מטה ביותר, והכלל הידוע שאומר שכל מה שירד מטה מטה ביותר, שורשו מעלה מעלה ביותר. אז השורש של אותו המעט טוב, אבל מבחינה איכותית הוא בעין ארוך יותר נעלה ויותר חזק, ולכן למרות שמיעוטו טוב, בסופו של דבר השימוש באותו עניין שמקבל את חיותו מקליפת נוגה מותר, ולא רק שהוא מותר, אלא בשימוש נכון, הוא מתהפך ועולה לקדושה, ועוד מביא תועלת גדולה ועצומה למי שעושה את העבודה הזאת בבירור של הקליפה, ועל זה בעזרת השם עוד נדבר.
הטוב של הנפש הבהמית הוא איכותי יותר מהטוב של הנפש האלוקית?
במובן מסוים פנימי, כן, אפשר להגיד כזה דבר, בשורשו. כרגע בפועל לא, כמובן שלא. אבל בשורשו העליון בוודאי, כיוון שהוא בא ממקום מאוד מאוד נעלה, ושוב, גם כשמדברים על השורש של הנפש האלוקית, יש כמה וכמה מקומות שעליהם מתייחסים כשורש. אז לא נפתור כרגע את הסוגיה הזאת.
הטוב שהנפש הבהמית הוא גם כלי פתי, שאין בו כוונה לשם שמיים.
לא.
אתה מרחם על בן אדם לא בגלל הקדוש ברוך הוא.
זה לגבי דבר, זה לגבי המידות הטבעיות של הנפש הבהמית.
זה הטוב שלה?
לא, המידות האלה באות מהטוב שלה, זה לא עצם הטוב שבה. עצם הטוב שבה מצד עצמו לא ראוי לשום דבר, הוא חייב שיהודי ישתמש בו ויעלה אותו לקדושה, וזה במידת הזמן קצת נצליח לראות היום. הוא אומר ככה, הקליפה הזאת הרביעית, שהיא המדרגה השנייה בענייני קליפות, לא כמו השלוש הראשונות שנקראות קליפות הטמעות לגמרי, הוא אומר, והיא בחינה ממוצעת בין שלוש קליפות הטמעות לגמרי, ובין בחינת ומדרגת הקדושה שהיא טובה לגמרי. באמצע יש בחינה כזאת שנקראת קליפת נוגה, ולכן פעמים שהיא נכללת בשלוש קליפות הטמעות, כמו שכתוב בעץ חיים שער ממתת ריש פרק ד' בשם הזוהר, ופעמים שהיא נכללת ועולה בבחינת ומדרגת הקדושה, דהיינו מתי זה קורה, כשהטוב המעורב בה, נתברר מהרה וגובר ועולה ונכלל בקדושה, כגון דרך משל האוכל ביסרא שמינא דתורה, אוכל בשר שמן של שור ושותה יין מבוסם. לכאורה בחיצוניות, אם אני לא יודע מה טעמו של אותו אדם, מה כוונתו, לכאורה הייתי יכול לחשוב שלפני אדם זולל וסובה, מונח כל כולו בתאווה. אבל אם הוא עושה את זה כדי להרחיב דעתו להשם ולתורתו, כדי אמר רבה חמרה וריחה פקחין, זאת אומרת זה שהוא שתה יין מבוסם, אז על ידי זה זה הוסיף לו בפתיחת המוח והמחשבה, ויכול היה להשתמש בזה כדי להחכים יותר ולהעמיק את הבנתו בתורה, או בשביל כדי לקיים מצוות עונג שבת ויום טוב, אזי נתברר חיות הבשר והיין שהיה נשפע מקליפת נוגה, ועולה להשם כעולה וכקורבן. אנחנו מכירים את הביטוי הזה בפרקי אבות שאומר, פת במלח תאכל ובמים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן ובתורה תעמל. מסתבר שזה בתחילת הדרך של האדם. כל זמן שהאדם לא בטוח שהוא יכול לאכול לשם שמיים, כך מתבהר על פי החסידות העניין הזה, אותו ביטוי של חז"ל שאומר שעם הארץ אסור לאכול בשר. כי אם אתה לא בטוח שאתה אוכל את זה לשם שמיים ואתה לא יכול להעלות את זה להשם, להעלות את זה לקדושה על ידי לימוד התורה ועסק בעבודת השם, אז עדיף שתאכל רק את המינימום, שלא תאכל תאוות. אבל כשאתה כן יכול להעלות את זה להשם כעולה או כקורבן, אז בקורבנות יש לנו מצווה שנקראת כל חלב להשם. ולכן מצריך להשתמש כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו, יש לנו מצווה להשתמש בכל דבר, כאשר אתה יכול להשתמש בזה לשם שמיים כמובן. ועד כדי כך אומרים לנו חז"ל, עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל מה שראתה עינו ולא אכל. למה? כי אם הוא ראה את זה, ובפרט אם היה לו, איך נקרא לזה, חשק לאכול את זה, סימן שיש לו שייכות לניצוץ הזה שיש שם, והוא צריך להתייחס אליו. אז בתחילת הדרך של האדם הוא מתייחס לזה באופן של שלילה, על ידי מה שנקרא בלשון הזוהר התקפיה, שהוא רוצה את זה והוא לא אוכל את זה. אבל כשהוא מגיע לשלב שהוא הצליח לאלף ולוויית את השור שלו, את הנפש הבעמית שלו, בצורה כזאת שהוא כן יוכל להשתמש בו לשם שמיים, אז הוא מחויב לעשות את זה.
באיזה ככה
מהדרגה מחזים? עשה חרב. אני רק רוצה לסיים עוד משפט אחד, בפרט שנכנסנו כבר לאדר שני, אז הוא אומר, וכן האומר מילתא דבדיחותא. לא מדובר רק פה רק על מאכלים טובים ועריבים, שמי שמסוגל לאכול אותם לשם שמיים, ושזה יביא לו תועלת בעבודת השם, מחויב לעשות את זה, אלא גם עניינים שהם, לכאורה, מה, איזה תועלת יש מזה? האומר מילתא דבדיחותא, הוא מסביר למה, מה המטרה שלו בזה? לפקח דעתו ולשמח ליבו להשם ולתורתו ועבודתו, שצריכים להיות בשמחה. וכמו שעשה רבא לתלמידיו, שהתלמידים, כיוון שיש להם הטבע של התלמידים, כשהרב נכנס, אז הם יושבים באימה וביראה, ועד כדי כך אומרים חז"ל, כל תלמיד שאין שפתותיו נוטפות מור וכולו. זאת אומרת, אם הוא לא יושב בתכלית הביטול לפני הרב, אז הוא לא נקרא תלמיד בכלל. אז התלמיד צריך לשבת לפני הרב בביטול מוחלט, בקיבוץ מוחלט של כל המציאות שלו. רב הראה שהתלמידים שלו כל כך בביטול, כל כך מקובצים, שהם לא יכולים לקלוט מה שהוא יאמר. כדי לשחרר אותם קצת, הוא סיפר להם איזשהו דבר חידוד, איזשהו מילתא דבדיחותא. כאשר בדחו רבנן, כאשר הם שמחו וצחקו והשתחררו קצת, עכשיו הוא יכול היה לחזור לעניין, ובאמת ללמד אותם את התורה שהם, שהוא רצה ללמד אותם. נשאלת כמובן השאלה, ואנחנו נראה את זה בהמשך, יש מציאות כזאת של מילתא דבדיחותא כזאת, כמו שהוא מדבר עליה כאן, שהיא באה מקליפת נוגה. וכמו שראינו גם בפרק א', שיש מושג כזה שנקרא... אותו מה שבא מהבחינה שנקראת בחינת הרוח שבנפש, אז אומר עוללות וליצנות והתפארות ודברים בטלים מיסוד הרוח, וזה עדיין מדובר על קליפת נוגה. אנחנו נראה אבל בהמשך בפרק ח', הוא מדבר, בפרק ח' הוא מדבר מה קורה כאשר מישהו יש אצלו עניין כזה של קליפת, שלוש קליפות הטמאות, ליצנות שהיא משלוש קליפות הטמאות. איך אנחנו, כן, בפרק ח' אני אקריא לכם את השורה, אבל לדיבורים אסורים, כמו ליצנות ולשון הרע וכיוצא בהם, שהן משלוש קליפות הטמאות לגמרי. אז רגע, בפרק א' הוא אמר שליצנות זה מקליפת נוגה, ובפרק ז' הוא אומר שגם אפשר להשתמש בזה לעבודת השם, ופתאום בפרק ח' זה הופך להיות דבר אסור שהוא משלוש קליפות הטמאות? איך זה מסתדר? התשובה היא פשוטה ביותר. יש ליצנות ויש ליצנות. יש ליצנות כזאת שהמשמעות שלה לראות את הצד המבדח בכל מצב, ויש ליצנות שהמשמעות שלה סוג של כפירה בעצם בהנהגה האלוקית. וגם רואים בפשטות שיש מציאות כזאת של ליצנות, שחז"ל אומרים שאם אתה מתלוצץ מאדם, אתה כמו שאתה שופך את דמו. כשהליצנות שלך באה על חשבון מישהו אחר, ואתה מבזה אותו ומשפיל אותו בזה, ודאי שזה משלוש קליפות הטמאות. אבל כשאתה רואה איזשהו מצב שלכאורה בחיצוניות נראה מאוד רציני וכבד ומדכא ועצוב, אני לא יודע מה, ואתה בכוח החריפות שלך מצליח למצוא בזה איזשהו צד מבדח, וזה משחרר קצת את זה ששומע את זה, ואז הוא יכול באמת נפתחות העיניים שלו לראות שיש בה בדברים, בהנהגה החיצונית השחורה הזאת, יש בעצם נקודה של אור, אז בעצם זה דבר חיובי. ואם אתה עושה את זה בכוונה הראויה, הרי שגם זה, כמו כל יתר העניינים של קליפת נוגה, עולים ומתבררים ועולים לקדושה. יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המושיח לעילום ועד.